ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק כ"א, ראינו בשבוע שעבר, דיברנו בשבוע שעבר על הסרט של הנביא, אמרנו מה המשמעות של העניין הזה, ואני אומר שוב, אני מזכיר את זה הרבה פעמים, כי אני לא רוצה שתחשבו שאנחנו מועלים בתפקידנו. יש שתי אפשרויות, ברוך רופא חולים, המשווה הכי של הדבר מועילים, אני רואה. אני אומר, יש שתי אפשרויות ללימוד תנ"ך. אפשר ללמוד בצורת הפרשנות הצמודה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ניקח את פרק כ"א, נקרא כל מילה, מה אומר הרד"ק, מה כתוב במצודות, מה אומר המעלמי, מה אומר זה. אני מעמיד אתכם בחזקתכם, תלמידים בשיעורים ד' ה' וכו' בישיבת הכותל, ובכלל, זה אתם יכולים לעשות בשבת אחת שונית, ואני ממליץ לעשות את זה. אם רוצים לעבור על התנ"ך ורוצים לקנות ידע וזה, תעשו לעצמכם שעה בשבוע, לוקחים...
אגב, זה מנהג שספרדים, קודם כל, שכל שבת הם קוראים את מקרא תנ"ך.
כן, אז הכי קל לעשות את זה עם המצודות, הכי קצר והכי קל לעשות את זה עם המצודות. כמובן שמישהו שיש יותר זמן דעת, מקרא, כל אחד כבר לפי העניין, אבל תעשו לעצמכם שאתם עוברים בשבוע על 10 פרקים. אז אדם גומר את העזר, הוא עבר לתנך, הוא יודע את הדבר הזה, זה רכוש שלא יסולא בפז, לדעת ולהכיר ולראות וכו'. עברת פעם אחת, אז אחרי זה עובר, אתה עובר עם עוד... אתה עובר עם עוד, עם עוד פרשה ועוד משהו, אבל אתה קונה ידיעות בסיסיות. עכשיו, כמובן שמי שיש לו שכל, אז לפני פורים עובר על מגילת אסתר, לפני סוכות עובר על כהן, מסדר לעצמו את העניינים האלה. כל אחד לוקח על עצמו 10 פרקים בשבוע, קונים ידע בתנ"ך, זה נקרא לימוד הצמוד. אנחנו לא עוסקים בזה, כי אנחנו רוצים להספיק פרק בשבוע, ואני רוצה שתכירו אותו בספר ירמיהו, ואנחנו בפרק כ"א, וברוך השם מתקדמים. אז אני מדבר על הרעיונות, על הדברים המרכזיים שיש בפרק. דרך אגב, מבחינת המורה, הרבה יותר קל ללמד בשיטה הראשונה. זאת אומרת, הרבה יותר קשה לשבת מול תנ"ך, לפתוח, להגיד לכם, תשמעו, הרד"ק אומר א', זה אומר ב', וזה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר גם, אבל אני רוצה שתקנו ידיעות בסיסיות ומשמעותיות, שיועילו לא רק ללימוד של ספר ירמיהו, אלא יועילו ללימוד של תנ"ך בכלל. הסוגיה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, למה הנביא סובל כשהוא מקיים את דבר השם, זה סוגיה מאוד מאוד יסודית בלימודי תנ"ך בכלל. למה הנביא צריך לסבול כזה שהוא מקיים את דבר השם? הוא עושה את דבר השם. וראינו ששמים את ירמיהו, הופכים אותו על המהפכת, ועושים לו כל מיני דברים נוראים שעסקנו בהם בשבוע שעבר. משם המשכנו לשמחת חתונתו של רבי נחום זיוון. תראו איזה יופי, איזה חתן. גמר את השבע ברכות, התייצב בבוקר בישיבה, הרבנית שלו שלחה אותו, וזהו, מתחילים בתור זוג נשוי, זה הנהגה יפה. אז אנחנו היום בפרק כ"א. שבעת הפסוקים הראשונים של הפרק עוסקים בבקשה של צדקיהו מירמיהו להתפלל, להציל את יהודה והתשובה השלמית של הנביא. אבל אני רוצה כאן שנקבל לעצמנו כמה ידיעות. אז קודם כל, מה כתוב פה? הדבר אשר היה עם ירמיהו, מאת השם, בשלוח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשיה הכהן לימור. דרושנה בעדינו את השם, כי נבוכת רצר מלך בבל נלחם עלינו, אולי יעשה השם אותנו ככל נפלאותיו ויעלה מעלינו. ויאמר ירמיהו עליהם, כה תאמרו לצדקיהו, כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בם את מלך בבל ואת הכסדים הצרים עליכם מחוץ לחומה, ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת, ונלחמתי אני איתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצב גדול, והיכיתי את יושבי העיר הזאת ואת האדם ואת הבהמה, בדרך גדול ימותו. ואחריכם נאום השם, אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדיו ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת, מן הדבר, מן החרב ומן הרעה ביד נבוכד רצר מלך בבל, וביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, ויקם לפי חרב לא יחוס עליהם, ולא יחמול ולא ירחם. זאת הנבואה הראשונה. אחרי זה יש נבואה אל העם, אחרי זה יש בית דוד, ואחרי זה משהו על ירושלים. עכשיו, בואו טיפה ננסה להרחיב את היריעה, לצורך העניין נחזיק אצבע אחת בספר מלכים ב', ונעשה קצת סדר בסיפור הזה שנדמה לי שהוא הכרחי, והוא נותן לנו כאן בהירות רבה מאוד לעניין. קודם כל, אחרי הפרק הטרגי של שבוע שעבר, שבהם אנחנו רואים שהופכים את הנביא, סליחה על הביטוי, לשק החבטות של העם, פתאום אנחנו רואים שמתייחסים לנביא ברצינות. המלך שולח אל הנביא, צדקיהו המלך, שולח אל הנביא ואומר, תציל אותנו, תתפלל, תעשה משהו. אתה, יש לך כוח, יש לך יכולת, תעשה בשבילנו משהו. עכשיו, כדי להתאפס על העניין, ולא באתי מהחדר, אז עוד שלא הבאתי ליוסי את הדף שהבטחתי, גם לא הבאתי את הלורדים של הלוח, קצת להיכנס, טיפ טיפה להיכנס לספר מלכים. אנחנו מדברים על תקופת המלכים, אנחנו מדברים על 19 מלכים כמלכי בית דוד, 20 מלכים כמלכי ישראל. הרי המלוכה התפצלה. אנחנו מדברים על 3 מלכים משותפים, שאול, דוד ושלמה, שבסך הכל תפקדו 80 שנה. שאול, דוד ושלמה, הם היו מלכים של הממלכה המאוחדת. עוד לא קרה החלוקה הזאת בין ישראל לבין יהודה. אז בערך 80 שנה הייתה מלכות מאוחדת. שאול, דוד ושלמה. לאחר מכן, מלכי בית דוד מולכים כ-370 שנה, ומלכי ישראל כ-240 שנה. אנחנו יודעים שישראל יצאו לגלות 100 שנים או משהו כאין זה, לפני הגלות שבה אנחנו עוסקים. אז אני אומר עוד פעם, לשם התאפסות, 19 מלכים באפיק של מלכי בית יהודה, 20 מלכים באפיק של מלכי בית ישראל, זה הנושא של ספר מלכים כמובן, ומה המשמעותי בעניין הזה? המשמעותי בעניין הזה, אנחנו כל הספר, אנחנו כבר ברוך השם בפרק ה-21 שלו, אנחנו לא יודעים לזהות מתי נאמרו הנבואות. בנבואה הזאת יש לנו כאן דבר נפלא מאוד, שהוא הופיע רק פעם אחת בפרק ג'. אם תסתכלו לרגע בפרק ג', פרק ג' פסוק ו', חלק מהאנשים לא היו כשלמדנו את זה, אבל אם תסתכלו בפרק ג' פסוק ו', אז פה פעם שנייה שיש לנו את המציאות הזאת. ויאמר השם אליי בני יושיהו המלך. זאת אומרת, יש לנו נבואה של ירמיהו, שאנחנו יכולים היסטורית לזהות אותה מתי נאמרה. ויאמר השם אליי בני יושיהו המלך. לאורך כל הנבואות, אין לנו מושג אם זה שנתיים לפני החורבן, 40 שנה לפני החורבן, אבל פה יש לנו מתנה בהסך הדעת. פה הדבר אשר היה אל ירמיהו, מעת השם, בשלח אליו המלך צדקיהו. צדקיהו הוא המלך האחרון לבית יהודה, הוא המלך האחרון לבית יהודה, תכף נדבר עליו קצת, ואנחנו יודעים שהנבואה הזאת היא סמוכה לחורבן. הבקשה הזאת, הנבואה הזאת היא סמוכה לחורבן, כי צדקיהו הוא המלך האחרון, הוא זה שבורח, הוא המלך בזמן חורבן הבית. אז לשים לב למידע הזה, כי אם כל הזמן בירמיהו אנחנו אומרים, טוב, אנחנו לא יודעים מתי זה היה, ואיך היה, ומי היה, ומה היה, אז זו הנקודה הזאת. מה רצית לשאול אותנו? אתה לא רוצה לשאול כלום? בסדר, אז מסוים, אתה רוצה לשאול כלום, אז בטח טוב.
זה מעורב פה הפרקים עם מבחינת הזמנים?
מאוד, מאוד מעורבן. מאוד מאוד מעורבן. ולכן כאן אני מציין את הנקודה הזאת, כי צריך לשים לב אליה, כשיודעים את פרק כף א', זה פרק שהוא מאוד מאוד צמוד לחורבן.
למה סיפרו את זה ככה? למה לא לפי הסדר?
טוב, אז עכשיו אתה נכנס למעבדה של הנביאים, והיא מעניינת, זאת אומרת, איך הם ברחו, ירמיהו כתב את הספר שלו, ככה מקובל. ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים ומגילת כינון, ודעיכה. ירמיהו כתב 3 ספרים. יכול להיות שהיו לו שיקולי עריכה, יכול להיות שהיו לו שיקולים מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, אבל בהחלט זה לא משהו שנאמר בסדר כרונולוגי. זה ברור. ומדי פעם יש לנו הברקות שאנחנו יכולים לשים את האצבע ולהגיד, הדבר הזה התבצע, מתי הוא התבצע ומה בדיוק היה איתו. עכשיו, מה המיוחד פה, למה אני רוצה טיפ-טיפה להתעכב על העניין הזה? אז איך התחלנו את הפרק? הדבר אשר היה ירמיהו מאת השם, בשלח אליו המלך צדקיהו את פשחור בן מלכיה, ואת צפניה במעשייה הכהן לאמור. שני השליחים הללו, יש כאן, הם כהנים, קודם כל תשימו לב ששני השליחים הם כהנים, ופשחור, זה לא פשחור שנפגשנו איתו בשבוע שעבר, זה פשחור אחר, הוא נזכר בפרק למתחת אנחנו ניפגש איתו כאחד מהאנשים שרוצה להרוג את ירמיהו. זאת אומרת, הוא לא בדיוק מה... הוא לא מחר בו בפריימריס, הוא לא מהחבר'ה שלו.
הרב אמר שזה לא פשחור של שבוע שעבר.
מה?
הרב אמר שזה פשחור אחר בשבוע שעבר.
כן, אני אומר, הוא פשחור. גם עכשיו אמרנו,
זה
פשחור אחר. וגם, גם צפניה נזכר בהמשך בפרק ל"ז, באותו משלחת שהמלך שולח אל הנביא, הוא נמצא שם גם כן, ומה הם מבקשים? הם מבקשים שהנביא יתפלל באדם. דרך אגב, ממי הם למדו את זה? למה לבקש שהנביא יתפלל באדם?
משה רבנו.
לא ממשה רבנו, משהו יותר קרוב אליהם. מה קרה בירושלים, לא בתקופה של ירמיהו? אתם, מותר לשאול את זה פה, אין פה חבר'ה צעירים. אתם נפגשים בערב, אתם יוצאים בשידוכים?
לא.
לא, הבנתי. יש פה, מכיוון שלא כולם אמרו לו, אז יש כאלה כנראה שכן. עכשיו, אתם מסתובבים בכל מיני מקומות מכובדים בירושלים. מכירים את הדוידקה? הדוידקה. מכירים את המקום הזה?
המסגרת של הרבה. הרכבת.
הרכבת.
הרכבת. הרכבת.
אני לא יכול לשמוע את כולם, תגידו לי...
הרכבת אומרת,
מה כתוב על הדוידקה? מה כתוב על... וגם אותי על העיר הזאת... הפסוק הזה נאמר מתי? מה קרה בירושלים בליל פסח כשסנחריב, שהיה מלך אשור, בא בימי ישעיהו ובא לכבוש את ירושלים? 180 אלף חיילים שלו מתו פגרים מתים בלילה אחד. זה קרה מליל הסדר. כשסנחריב, מלך אשור, לפי מבטי הפנים, אני אומר שאני מחדש לכם איזה חידוש, זה הכל פסוקים מוקבקים, על פסוקים מפורשים. בשביל זה התחלתי עם הגברת, וגם אותי על דבר עכשיו, אתה יוצא עם אחד שלומדת במכללה. אז בזמננו היו שואלים אותה, מה את לומדת? אז היא הייתה אומרת, אני לומדת תנ"ך ודרמה אצל הרב אדרי. ואז היינו נכנסים, תנ"ך ודרמה, ואז, אתה לא יודע שהרב אדרי לימד דרמה, השיעורים של הרב אדרי, זה היה... התנ"ך היה היחידים אצלי ללימוד דרמה. אז בקיצור, אז שואלים אותם מה זה לגמרי על העיר הזאת. צריך למצוא, צריך להתחיל לדבר על משהו, על מה מדברים. אז זה העניין. טוב, אבל זה כבר בשיעורי הדרכה לחתנים. זה משהו אחר. בקיצור, הם ידעו שבתקופת זמן לפני, סנחריב צר על ירושלים. והיה נס גדול. למה היה נס גדול? כי היה נביא שקראו לו ישעיהו, והוא התפלל. אז הם באים והם אומרים, אומרים דבר פשוט, דרוש מה בעדינו את השם, מה שעשה, אתה גם במקצוע הזה של הנביאים, אתם יש לכם איזו ערכה מיוחדת, אתם מתפללים, 180 אלף חיילים מתים בלילה אחד, תפעין את המערכת הזאת עוד פעם. עכשיו יש לנו עסקים בבוכדנצר, הוא רוצה לבוא ולהחרים את ירושלים, אנחנו לא רוצים שיחרימו את ירושלים. אז כמו ש... חזקיהו המלך פנה אל ישעיהו הנביא, צדקיהו המלך פנה אל ירמיהו הנביא, ואומר לו, שני, תפעיל את הסיפור הזה עוד פעם. זה הרציו שעומד פה מאחורי הפרק הזה. אחרת, מה פתאום אנשים שרוצים לקלוט, זורקים את ירמיהו לבית סוהר, מה פתאום הם פונים אליו, מי הוא בכלל, איזה פונקציה הוא מהווה בשבילה? אבל אם אנחנו יודעים שבתודעה של העם, ותארו לעצמכם עד כדי כך, שעשו זכר הדוידקה של מלחמת השחרור, בחרו בפסוק הזה, וגם אותי על העיר הזאת להושיעה, מיד זה וכו' וכו', בחרו בפסוק הזה, כי זה הפסוק שמסמן ביותר את הצלתה של ירושלים. אז אמרו, אם זה היה טוב אז, זה גם יהיה טוב עכשיו. אז זה...
שאלה קטנה, איך כל העם
נביא השקר, היה להם כוחות מיוחדים?
חביבי, היה להם כוחות חזום. ירמיהו, ירמיהו ערער גודר בערבה כנגד כל אלה שרוצים לחסל אותו. היה להם כוח פוליטי, היה להם כוח ציבורי, היה להם, לא יודע אם היה להם כוח מופתי, אבל היה להם, הם תפסו את המופתי.
ירמיהו מוחזק כנביא, מה קרה עכשיו הם באו? אם אדם מוחזק כנביא, עושה איזה מופתי.
זאת אומרת שזה מה שהשתנה, אני אומר, בשבוע שאדם שלמדנו, היה על המהפכת, פתאום המלך לא שולח לנביא השקר, המלך שולח לירמיהו, כי הוא מבין שהוא נביא. זה השינוי שיש לנו בתוך כל הסיפור הזה.
הרב,
זה
אחרי
הבחירות. מה? זה אחרי הבחירות, הפועל. טוב. עכשיו, איך צדקיהו נהיה מלך? אנחנו מדברים על, דרך אגב, אנחנו פעם ראשונה פה מזכירים את השם. בשבוע שעבר דיברנו שפעם ראשונה מוזכר שיבוא מלך מהצפון, ופה הפעם הראשונה שהשם נבוכדנצר, דרך אגב, מה המשמעות של השם הזה? במקרא תמצאו אותו בשתי צורות, או נבוכד רצה, או נבוכד נצה. נבו זה שם של אלים בבלי, ישמור, צר, ישמור את הנצר, ישמור את הבכור, ישמור את ה... זה איזשהו שם של אלים יווני, המשמעות של השם, נצור את הבכור. זאת אומרת, כאילו, תשמור על הילד, תשמור על ה... זה המשמעות של ה... של השם הזה, הוא תופס כמובן מקום מאוד משמעותי בדברי חז"ל, אנחנו נראה כמה מן הדברים, ומה שקרה, יש פה איזה קאץ', יש פה איזה משהו לא ברור, כי נבוכדנצר הוא זה שמינה את צדקיהו למלך. אם אמרתם שאני מחדש לכם חידושים על סנחריב וישעיהו, אז פה בטח אני מחדש לכם חידושים, לצורך זה צריך ללמוד את פרק חו"ב במלכים ב', ואנחנו לא נלמד אותו עכשיו, אבל תראו לרגע בסרטוט שלפנינו במקום מספר 2. אולי נעבור לרגע על אברבנל, רציתי להראות אותו קודם. דרושנה בעדנו את השם כי נבוכדנצר מלך בבל נלחם עלינו, והייתה אם כן הנבואה הזאת אחרי היות ירושלים במצור נבוכדנצר, כי אז שלח המלך לומר לירמיהו שידרוש מהשם שיעשה עמהם ככל נפלאותיו, שהיה עושה מקדם באופן שיעלה נבוכדנצר מעליהם. והנה צדקיהו לא שב בתשובה, ולא אמרו גם כן, אבל לבד היה מבקש מירמיהו שיתפלל על זה כאילו הכל תלוי בו, ומבלי תשובה ישוב השם אחרון אפו. זאת אומרת, הם היו בטוחים שיש איזה מתכון בטוח להצלחה, מתפללים, מזיזים את הגזרה והכל הולך. המלך הרשע ביותר שהיה בירושלים זה מנשה. מנשה מלך 55 שנה. למנשה הזה היה בן בשם עמון, ולבן הזה היה בן בשם יאשיהו. עכשיו, יאשיהו היו לו שלושה בנים. הבן הראשון שלו, יהויחז, היה מלך אחד, הפשט הוא שהוא היה המלך אחרי יאשיהו. לאחר מכן, היה לו בן בשם אליקים, שבת פרעה שהיה מלך מצרים, החליף לו את השם ליהויקים, והוא השני שמלך אחרי יאשיהו. לאחר מכן, הוא המליך את בנו יהויחין, שהיה סך הכל מלך שלושה חודשים. ואז נבוכדנצר, אני זורק פה המון המון ידיעות בזמן קצר, אבל לצורך העניין הזה אמרתי שצריך ללמוד ספר מלכים, אבל אני חייב שתקימו את ההקשר, אחרת אנחנו נעשה את מלאכת השם רמייה חס ושלום. אחרי שיהויכין היה מלך שלושה, אתם יודעים מה, בואו נפתח, תפתחו לרגע במלכים ב', כי צריך להכיר את המידע הזה ולהבין שאנחנו מדברים על חורבנה של ירושלים, אנחנו מדברים על משהו שהוא חרב, חרב לגמרי. אני בחבד, חב ג', אני חושב שחב ג' יספיק לנו, חב ג' במלכים ב'. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על צדקיהו שהוא מלך, הוא מינוי מטעם. מי שבחר אותו זה נבוכדנצר. נבוכדנצר מינה את צדקיהו למלך, ולא רק שהוא מינה אותו למלך, לצדקיהו קראו מתניה, אבא שלו בברית שלו קרא לו מתניה, והוא החליף לו את השם, ולפניו עשה את זה פרעה לבן אחר של יאשיהו, שבברית קראו לו אליקים, והוא החליף את השם שלו ליהויקים. לא מוכר, לא ידוע, אמרתי, יש מה לעשות בבית המדרש. יש לנו הרבה הרבה דברים שאפשר ללמוד ולראות אותה. עכשיו, אני לא מדבר לא בתורת הנסתר, אומנם הצצתי בפירושו של רבי חיים דוד ואלי, מתלמידיו של הרמח"ל בספר ירמיהו לפני שהעברתי את השיעור, אבל כל מה שאני מדבר איתכם עכשיו זה פסוקים מפורשים. וזה לא איזה חידושים, זה גם נביאים ראשונים. זה לא מאיזשהו מקום, מקום שכוח אל. תפתחו לרגע, איך נספיק אני לא יודע, אבל אתם אומרים שללמוד צריך ברצינות, אז אני שותף לעניין הזה. אנחנו במלאכים ב' בפרק כ"ג. מלאכים ב' פרק כ"ג פסוק כ"ט. יש לכולם? כן? אז כך, בימיו עלה פרעה נכו, מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. יאשיהו היה מלך צדיק, ויאשיהו רצה לעזור לברית שהייתה אמורה להתרקם כדי שאשור לא ייפלו מהבמה, והיו, זאת אומרת, חייבים להבין את כל ההקשרים הבינלאומיים היבשתיים. אנחנו מדברים כאן, כשאנחנו מדברים על פרק כ"א בירמיהו, שבבל היא אמריקה של העולם הקדמון. היא שולטת בכל העניין, אף אחד לא מעז לעשות משהו בלעדיה. לפני כן אשור שלטה בכיפה. במאבק שבין בבל לאשור היה איזשהו ניסיון של מצרים לחצות את ארץ ישראל ולעזור, לעזור לממלכה הצפונית הזאת. יאשיהו למד פשט בנבואה, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. פרעה נכו אומר לו, אין לי שום דבר איתך, אני רק רוצה להגיע לשם. יאשיהו אומר, בשום פנים ואופן, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. אז הוא יוצא, הוא נפגש, ויאשיהו, פרעה נכו, היה בדרך לקרב בקרקמיש, בכלל לא קשור לארץ ישראל. הוא פשוט רצה להשתמש בכביש 6. לעבור, תנו לו לעבור. יאשיהו פירש לא נכון את הנבואה, והוא נלחם, והוא מקבל חץ. הוא נמצא על המרכבה, הוא מקבל חץ, והוא עומד במגידו. מגידו הייתה מקום משמעותי, מקום מאוד בעל משקל. סתם ככה במאמר המוסגר, לפני מלחמת ששת הימים, היה שם מעבר גבול בין ישראל לירדן. וכשהאפיפיור פאוס השישי הגיע לביקור בארץ, בשנות ה-60, היה אז פה מאבק אדיר. הרב ניסים, הרב הספרדי, נלחם על כבוד ישראל, לא הסכים לבוא לקבל את פניו. כי הוא לא הכיר, הוותיקן לא מכיר בירושלים כבירת ישראל. אז לצורך העניין הזה, סללו את הכביש שעכשיו המינימוס נוסע בו, כדי שהוא ייכנס כאילו כביכול, הוא עבר במעבר מנדלבום. אני מספר לכם פה, אתם מסתכלים עליי כולם, אני מספר לכם שסבטים פה. אבל זה דברים שצריך... אני רואה לי שאתה לא מרוצה. הוא הגיע מירדן, איפה שכביש מספר אחד, הירושלמי, רחוב שבטי ישראל, שם היה מעבר מנדלבום. סבתא וסבא של הרבנית אדרי היו גרים שם, היה להם שם בניין, שם היה מעבר גבול בין ישראל לירדן. את זה גם אני זוכר בתור ילד. הייתי שם בתור ילד במעבר מנדלבום. ואז הוא עבר, הוא לא רצה להיכנס לירושלים העברית, אבל הוא רצה להגיע למקומות המקודשים לנצרות. אז הורידו חלק מהארץ ציון, ואז בנו את הכביש הזה, זה נקרא כביש האפיפיור, כדי שהוא יוכל לעבור משם, הוא לא נכנס לתחומי מדינת ישראל. עכשיו איך הוא יצא? הוא יצא במעבר הגבול במגידו, ואז הוא חזר לירדן, כאילו היה בארץ ולא היה בארץ. אז השר ניסים, אז השר, גולדה מאיר הייתה שרת חוץ, רצה לפטר אותו. היא אמרה, מה זאת אומרת, כל אנשי הדת יש לי טקס והם צריכים להתייצב, והם צריכים להתייצב לפני הפיור. הוא אמר, אין שום בעיה, המשרד שלי באחד שלמה, אני מוכן שהוא יבוא לשם, אני אתייצב למטה, אני אקבל את פניו. אבל הוא לא הסכים להיכנס לירושלים. אז היה סיפור שלהם, כל העיתונות סערה וגעשה, כדי של שמיים ברבים, הרב ניסים, ללא ספק, אביו של משה ניסים, שכה זה היה שר התעשייה והמסחר או משהו כזה, אבל אז היה לנו נשיא, תלמיד חכם, שזר היה הנשיא, וכשהוא יצא ממעבר הגבול במגידו, איך שזר נפרד ממנו? מפסוק בספר מיכה, כי כל העמים יעבדו את אלוהיהם, ואנחנו בשם השם אלוקינו לעולם ועד. זאת אומרת, זה עשה אז רושם גדול. כאילו אתה בא לפרטה, אנחנו לא מתרגשים, לא מהעולם הנוצרי, לא מהעולם המוסלמי, כי כל העמים ילכו בשם אלוהים, ואנחנו בשם השם אלוקינו לעולם ועד. אז זה התרחש במגידו, זה היה דבר משמעותי. אז בכל מקרה, יושיהו מת במגידו במרכבה, זה מה שקורה שם, ואז מה קורה? תסתכלו לרגע, ויקח עם הארץ את יהויחז בן יושיהו, כן, יהויחז, סימנתי אותו באחד, כי הוא התמנה למלך אחרי יושיהו, וימשכו אותו וימיכו אותו תחת אבין. בין 23 וכו' וכו' וכו', וימלך, תסתכלו בפסוק למדלת, אנחנו עוברים מהר, אבל חייבים להבין את העניין הזה. לא כי אני רוצה למהר, אתם יודעים שאני אוהב ללמוד וללמד. פסוק למדלת, וימלך פרעה נכו את אליקים בן יושיהו, תחת יושיהו אביו, אליקים, שימו לב בצד שמאל, הוא מולך אחרי יהויחז שהוא אחד, אליקים זה שניים, ויסב את שמו יהויקים, הוא מחליף את השם של אליקים ליהויקים. רק תראו איך המלך המצרי הזה שלט במלכות יהודה. הוא כאילו אמר לו, אדוני, מעכשיו השם שלך, לא כמו שאבא שלך ואמא שלך קראו לך, אני עכשיו קורא לך בשם אחר, והוא קורא לו בשם יהויקים. מי מחליף את השם שלו? פרעה. ויהיה עוד שם וכו' וכו' וכו'. ואז בין 25 שנה, אני מדלג, אני מדלג לפרק כ"ד פסוק ו', וישכב יהויקים עם אבותיו וימלוך יהויקים בנו תחתיו. סימנו את יהויקים מתחת ליהויקים כי הוא הבן שלו, כן, הוא שלוש, הוא המלך שמולך בזה. ולהוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים, הטרף כל השנה למלך מצרים. פתאום בבל נהיו האימפריה, הדיחו את השוק, כמובן הדיחו את מצרים, בבל ניתה עכשיו אמריקה של העולם הקדמון. ואז מה קורה? תסתכלו בפסוק ח', בין 18 שנה יהויכין במולכו, ושלושה חודשים הלך לירושלים. יהויכין היה מלך שלושה חודשים. למה זה משנה לנו? איך אנחנו קוראים במגילת אסתר? נו, כמה בעלי קריאה יש בו? איש יהודי היה בשושה, ושמו מרדכי, אשר הוגלה בירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יהויכין, עם יחוניה, יחוניה זה יהויכין, זה הגלות הזאת. שלושה חודשים הוא מלך, אבל מה עשו לו? עשינו טירונות לגמרי לא פשוטה. תראו מה קרה פה. ויעש הרע בעיני השם, פסוק י', בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים. ותבוא העיר במצור, ויבוא נבוכדנצר אל העיר ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה אל מלך בבל הוא ואימו ועבדיו, ויקח אותו מלך בבל משנת 8 למולכו, ויוצא משם את כל הוצאות בית השם, הוצאות בית המלך, ויקצץ את כל הזהב וכו' וכו', ויגלה את כל ירושלים. יגלה את כל ירושלים, פסוק י"ד. אז כשאתה קורא במגילת אסתר על מרדכי, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, זו הגולה, לזה מדברים. זה 10 שנים לפני חורבן הבית. זה גלות אחרה של המסגר. מה הם עושים? ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, וכו', ואת כל אנשי החיל, 7,000, והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושי המלחמה. כל האריסטוקרטיה הירושלמית גלתה 10 שנים לפני החורבן עם יחוניה מלך יהודה. וביניהם היה מרדכי בן שם. הוא היה אחרי זה, אנחנו נפגשים איתו במגילת אסתר. אבל כל התנ״ך, ברגע שאתה לומד ואתה מחבר, עכשיו, אם היינו לומדים בפרק הזה שלפנינו קריאה צמודה, אז הייתי מסביר לכם, זה נבוכדנצח, זה, אבל לא היינו רואים את כל התמונה, לא היינו מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים. ואז אני מגיע לצדקיהו, תראו בפסוק י"ז, וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, אני בפרק כ"ד פסוק י"ז. שימו לב לטבלה שלפנינו, יש שם מתניה, הוא עוד בן של יושיהו, אבל מה כתוב בפסוק? וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, אם יהויכין הוא בן של אליקים, אז ברור שמתניה הוא דוד שלו, הוא אח של אבא שלו, ואז הכל מסתדר. הוא המלך הרביעי אחרי יושיהו, ומי שמשנה לו את השם עם מתניה לצדקיהו, זה נבוכדנצר. זה עושה לנו סדר בכל המהומה הזאת שמתרחשת ירושלים, ואז כתוב מה הוא ולי הוא וכו', ואז צריך ללמוד את הפרקים במלכים, מה המשמעות של העניין הזה. עכשיו, איך אנחנו מתייחסים לצדקיהו? אז כתוב בגמרא, כתוב בגמרא בסנהדרין, מקור מספר 3 בדף שלפנינו, ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיה. זה דרך אגב, ירמיה, ירמיהו, צדקיה, צדקיהו, אנחנו מוצאים את זה בתנ"ך עשרות פעמים. זה אותם אנשים, אין ספק בדבר הזה. מסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו. אמר, יש פה איזה צדקיה, צדקיה, אני כבר לא יכול לעשות את כל העניין. שואלת הגמרא, בצדקיה נמקטי ויעש הרע בעיני השם. אומרת הגמרא, נכון, אבל למה כתוב ויעש הרע בעיני השם? לא כי הוא היה רע, הוא היה טוב. שהיה בידו למחות ולא ניחה. הטענה אליו, שהוא רואה שזוקים את ירמיהו לבור. למה הוא לא מקיים מאומה מסביב לעניין הזה? הוא עצמו היה בסדר. אבל היה בידו למחות ולא ניחה, לכן הוא נקרא מלך רשע. אז בואו נחזור לפרק שלפנינו. אני אדלג פה על כמה מהדברים, על כמה מהדברים שמופיעים בדף המקורות, כי אנחנו רוצים ללמוד את הפרק. אז בואו נתקדם, נקרא את זה עוד פעם, נפה לי שהדברים יהיו ברורים. הדבר אשר היה לירמיהו מלך השם, משלוח אליו המלך צדקיהו את השכות למלכיה, דיברנו, צפניה בן מעשיה הכהן אמור, דרושנה בעדינו, הסברנו מה הגורם המזמן, למה מבקשים את הדיבור הזה, כי עושים העתק הדבק של סנחריב וחזקיהו, אז דרושנה בעדינו את השם, כי נבוכדנצח מלך בבל נלחם עלינו, ואני אומר שוב, מה קרה? מי המליך צדקיהו שולח שליחים לירמיהו? מי המליך את צדקיהו? אותו נבוכדנצח מלך בבל. הוא המליך אותו, אבל הוא מועד בו. הוא לא רוצה שיעשה. וזה כתוב בגמרא, שהוא מרד בו איך שהוא יצא מהחדר. טוב, תכף נראה את זה. כן. תראו לרגע במקום מספר 7. בפסיקתא רבתי, בשורה, שתי שורות מהסוף. ובשעה של מקום 7. ובשעה שבא נבוכדנצח להגלות אותם גלות ראשונה, גלות יחוניה, חזרו רחמיו של נבוכדנצח עליהם. הנב אמר, יש להם מזרו של יחוניה, לכן מזרו של יאשיהו, והמליכנו עליכם. ושם היה מתניה בן יאשיהו, זה מזרעו של יאשיהו. ענה נבוכדנצח ואמר לו, מה שמך? חשב מתניה בליבו ואמר, הרי אני מוציא את שמי צדקיה, כדי שיצאו ממנו צדיקים. ולא היה יודע שבימיו הקדוש ברוך הוא מצדיק את הדין על בית המקדש ששרף באש. המליכו נבוכדנצח על ירושלים. אמר לו, יישבע לי שלא תמרוד עליי. אמר לו צדקיהו, הרי אני נשבע בנשמתי. אמר לו נבוכדנצח, איני משביעך אלא בתורה שניתנה על הר סיני. מה עשה נבוכדנצח? הביא ספר תורה והניחו אצל ברכיו של צדקיהו, והשביעו שאינו מורד עליו. לא הספיק נבוכדנצח ללך אל ארצו עד שמרד עליו צדקיהו. אם צדקיהו בא לירמיהו כשמתפלל שהעיר לא תחמר, אז אפשר לו שהוא מורד בנבוכדנצח. הוא רוצה לשנות את הגזרה. אז אולי יעשה איתנו ככל נפלאותיו ויעלה מעליהם. בקיצור, מה קורה? ביום ירמיהו עליהם, כה תאמרו לצדקיהו, כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בם את מלך בבל, ואת הכספים הצרים עליכם מחוץ לחומה, ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תשמעו רבותיי, לא רק שאני לא מתכוון לעזור לכם, שימו לב, מה כתוב פה? הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בם את מלך בבל אל תוך העיר הזאת. זאת אומרת, לא רק שאני לא נלחם בעדכם, אני גם לא מתכוון להיות פסיבי, אלא אני מתכוון להיות אקטיבי נגדכם. וזה כתוב במצודות, ולמעשה יש לזה מקור בחז"ל. תראו לרגע במקור מספר 8, ונלחמתי, רוצה לומר, אגביר הכסבים עליכם כאילו אני נלחם עמכם, עמכם זה נגדכם, ביד נטויה, אחז במשל מגיבור הנלחם ונוטה ידו מול האויב. וזה כתוב במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. יש לנו שתי מחילתות. יש מחילתא דרבי ישמעאל ויש מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. המחילתא זה מדרש ההלכה על חומש שמות. וזה שתי בתי מדרשות, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. אז כתוב במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי בשירת הים. דבר אחר, אני במקור 9. כשישראל עושים רצונו של מקום, הוא נלחם להם, שנאמר השם ילחם לכם. וכשהם ישראל עושים רצונו של מקום, כביכול הוא נלחם בהם, שנאמר ויהפוך להם לאויב, הוא נלחם בהם. ולא עוד, אלא שעושים את הרחמן אכזרי, כעניין שנאמר והיה השם כאויב וגומר וכו' וכו'. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הולך לעזור לכסדים, הולך לעזור לבבלים, להילחם עם ישראל, נגד ישראל. אז ממילא לא רק שהוא לא עוזר, אלא להפך. ומה כתוב כאן? ויקטי את יושבי העיר הזאת, ואת האדם ואת הבהמה בדבר גדול ימותו, ואחריכם נאום השם, אתן את צדקיהו מלך יהודה, ואת עבדיו, ואת העם ואת הנשארים בעיר הזאת, מן הדבר. תראו לעצמכם מה זה לומר נבואה כזאת. יש מלחמה, יש מצור, המלך שולח אל הנביא, תתפלל בשבילנו. מה הנביא יכל להגיד? תחזרו מחר, אני עומד להתפלל. הנביא נכנס פה בצורה נוקבת. הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא עומד להילחם נגדנו. לא רק שהבבלים והכסדים ילחמו נגדנו, הקדוש ברוך הוא עומד להילחם נגדנו. ותדע לך, חוץ מאלה שימותו בחלק, יהיה דבר, יהיה פה מחלות, יהיה פה מגפות, יהיה פה קטסטרופה. זה מה שהוא אומר לנביא, והוא אומר את זה במצח נחושה, הוא לא מתרגש ממנו. מה הפלא שמכניסים את ירמיהו לבור של טיפ? איזה מלך לא היה עושה לך כזה? זאת אומרת, אני שולח אליך לעזרה, מה אתה אומר לי שהבור יהיה עוד יותר גדול ממה שאני מצפה בכלל? וזה מה שירמיהו אומר. ואת העם ואת המשרים בעיר הזאת, מן הדבר, מן החר ומן הרעה, ביד נבוכדנצר מלך בבל, וביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, ויכה לפי חרב, לא יחוס עליהם, ולא יחמול, ולא ירחם. שום סיכוי, אין משהו, אפר, שני, כלום, כלום, כלום. לא יחוס ולא ירחם, תשימו לב לשלושת הלשונות. לא יחוס, לא יחמול ולא ירחם. מה כתוב למעלה בפסוק ה'? באף, בחימה ובקצף גדול. שלושה כנגד שלושה. אף, חימה, קצף גדול, יחוס, יחמול, ירחם. זאת אומרת, הולך להיות פה משהו טוטלי. זה החלק הראשון של הפרק, זה החלק הראשון של הנבואה, והדברים, לא הספקנו את הכל, אבל בהחלט אני מקווה שיש פה רקע, איך אנחנו מגיעים לעניין הזה, שינוי השמות, מי היו המלכים, מה הם היו, על רקע מה כל העניין הזה בא. מכאן ואילך, יש לנו כמה עזרות. העזרה הראשונה היא לעם, זה מופיע לפחות 4 פעמים בספר ירמיהו. לא נציין עכשיו את המקומות, אין לנו זמן. ולעם הזה תאמר, כה אמר השם, הנני נותן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המוות. מזכיר לכולנו את פרשת ראה, ראה נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע וכו'. ומה הוא אומר להם? היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, והיוצא ונפל על הכסדים הצרים עליכם, וחיה והייתה לנפשו לשלל. הוא ילך בשבי, אבל הוא יחיה. ומסתבר שהרבה שמעו בקולו של ירמיהו ויצאו. זאת אומרת, יש לנו כל מיני עדויות, שקיבלו והזכירו את עצמם. תפתחו לרגע בפרק למ"ח פסוק י"ט. פרק למ"ח פסוק י"ט. ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים וניתנו אותי בידם והתעללו בי. זאת אומרת, צדקיהו יודע שהמון יהודים עברו לכסדים, והוא אומר, אם אני, מי יודע מה הם יעשו לי? אני המלך התבוסתן, אני המלך שבימיו נחרב הכל, מי יודע מה יהיה? יש לנו עוד עדויות כאלה בספר ירמיהו, לא נספיק לגעת בהם כעת. אבל בכל מקרה, זה נבואה אל העם, היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, ויוצא ונפל אל הכסדים הצרים עליכם, וחיה והייתה לנפשו לשלל. למה? כי שמתי פניי בעיר הזאת לרעה ולא לטובה, נאום השם ביד מלך בבית תינתן, ושרפה באש. נבואה נוספת, נבואה אל העם, תדעו לכם, זה מה שחייבים לעשות, זה מה שצריך לעשות. מי שרוצה להציל את עצמו, ילך בשבי, יעשה, יפעל, ויציל את עצמו. וכמובן שירמיהו בא לנבואה, עוד יקנו שדות, עוד ינטו כרמים ושדות בארץ, ירמיהו אומר, תשמעו, בואו נוריד את הראש ב-70 שנה, ואנחנו חוזרים לפה. אנחנו חוזרים לפה, תקנו שדות, תקנו, תשאירו בנדלן, לא הולך להיות, אנחנו צריכים לגזרה עליהם גזרה גדלות. 70 שנה נתכופף קצת, אבל אחרי זה אנחנו חוזרים לפה. וממילא זה מה שהוא אומר כאן, אתם תיפלו שלה, תקימו משפחות, תעשו את הכל, בעזרת השם הצאצאים שלכם יחזרו לפה. זה הנבואה הראשונה. נבואה נוספת הוא לבית מלך יהודה השני דבר השם. קודם הוא דיבר אל העם, עכשיו הוא מדבר אל המשפחה המלכותית. מה הוא אומר? בית דוד, כל דבר השם, דינו לבוקר משפט, וזה מדהים בעניין. מדברים איתך, תשמע, הולך להיות חורבן, הולך להיות קטסטרופה, שורפים את הכל. תארו לעצמכם שמישהו בא ואומר, לדוגמה, נניח, היינו לפני 10 ימים, חברינו באשדוד, באשדוד, בגן יבנה, בכל המקומות תחת זה. תארו לעצמכם שמישהו היה אומר, חבר'ה, עוד מעט יורד איזה קסם, אני מבקש לפנות את פחי האשפה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להציל את החיים שלנו. אבל מה הוא אומר? הוא אומר להם שהוא הולך להיות חורבן, אבל אני מבקש מכם, עד שיהיה חורבן, אתם יושבים פה לדין בית דוד וכו', תדינו, דינו דין של צדק. אל תתכננו במשפט, אל תעשו דברים שלא צריך וכו', שכל המשפטים. אבל תשמע, אתה אומר לנו שכל היום הולך להישרף, כולנו הולכים למות, המקדש עורד. אבל זה לא נוגע אחד לשני. עד שכל זה יקרה, מה הנבואה שאני מבקש מכם? ולבית מלך יהודה שמות בר השם, בית דוד כה אמר השם, דינו לבוקר משפט, והצילו גזון מיד עושק, פנטצר כאש חמתי ובערה ואין מחבר מרוב מפני רוע מעלה מכם. כאילו, איך אמר פעם יהודי אחד, אנחנו נלחמים כאילו שאין הסכם, ואנחנו עושים הסכם כאילו שאין מלחמה. מי היהודי הזה? לפי החיוך, אני רואה שכל אתם שולטים טוב בחורף, כולם יודעים. אז ישראלו, רבשים הם פרס, מה זאת אומרת? אז הוא אומר להם, לא יודע, נסגלה כסות בשביל ד' מה אני אומר, זה כל הרבה, אני לא יודע מה.
סליגה.
אתם מבקשים? כמו מצטער שדיברנו על משה צבון כשבת שהייתם עצמם. היינו צריכים לדבר על דברים אחרים. אתה הלכת על חבות שריפות, אז בקיצור, אז הוא אומר פה, הוא לבית מלך יהודה, הוא מבקש מהם שימשיך להיות משפט צדק. זה לא נוגע לכל המאומה הגדולה. ויש לזה אמת אדירה, כי באיזשהו מקום, גם שיש דברים גדולים, צריך לשים לב לדברים הקטנים. צריך להתבונן ולשים לב לדברים הקטנים. נבואה אחרונה לירושלים. הנני אלייך יושבת העמק, העמק צור המישור נאום השם, האומרים מי יחד עלינו, מי יבוא במעונותינו. ירושלים הרים סביב לאנשים סביב לידו, אפשר להעמיד צבא, אפשר להעמיד טנקים ותותחים וכו' 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 מסביב לכל המקום. ירושלים תישאר המקומה, באמת אחת התמיהות הגדולות שהיו בכיבוש של ירושלים במלחמת ששת הימים. הרי החטיבה של אורי בן ארי הגיעה לפה עם טנקים, זה גשר המוות, אם אתם מכירים את הסיפור של רוקפלר וכו', כי רצו שהטנקים יעלו על הגבעה, ואז אפשר יהיה להפציץ ולשלוט, כי ירושלים באמת, הרים סביב לה כפשוטו. אז הוא אומר לי, ירושלים, אל תהיי בטוחה שזה מה שיגן עלייך. הנני אלייך יושבת העמק צור המישור נאום השם. האומרים, מי אחד עלינו, מי יבוא במעונותינו? אנחנו מוגנים. ופקדתי עליכם כפרי מעל עליכם נאום השם, ויצאתי אש ביערה ואכלה כל סביביה. יערה, אומרים הפרשנים, מקום שיש בו הרבה חיילים נראה כמו יער. זאת אומרת, אז גם אם ישמרו עליכם הרבה חיילים, זה לא יהיה. סיכום. למדנו היום את פרק כ"א. עסקנו רבות בחלק הראשון שלו, כי אמרנו שיש פה זיהוי של הזמן של הנבואה. ניסינו להסביר מי זה צדקיהו, מי מינה אותו, מה היה תפקידו של נבוכדנצר בתוך כל המהלך האלוקי הגדול. יש פה כמה מקורות שלא הספקנו להגיע אליהם. במחילה הם משלימים את התמונה. לדוגמה, שאלה שהבאנו פה את הרמב"ן, אם הקדוש ברוך הוא הטיל על נבוכדנצר משימה, למה הוא מעניש אותו? למה הוא מקבל עונש? משהו שמקביל לפרו? אם אתה צריך לשרת את בני ישראל, אז למה פרו צריך לתבוע בים סוף? מה נוגע לעניין הזה? ואחרי זה, אז התעכבנו בעניין הזה, ניסינו ללמוד את הרקע היותר מורחב, והתבוננו בשלושת הנבואות הקצרות. הנבואה אל העם, הנבואה אל בית, אל מלך יהודה בנושא של הצדק, והנבואה לירושלים היושבת בעמק הצורים וכו'. אז זה מה שהשתדלנו לראות היום, להסביר היום, ללמוד היום. בעזרת השם, בשבוע הבא, פרק ארוך יותר, אולי נחלק אותו, אולי נשתדל לעמוד בו. אני מקווה שאנחנו זורמים יחד הלאה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.